לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, עוד ג' בתמוז תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דודי אמסלם, מבקש לקיים דיון נוסף בחוק קיזוז משכורות מחבלים מהכספים המועברים מישראל לרשות הפלסטינית. אנחנו נדבר כאן מיד עם מי שמייצג נפגעי טרור ואפילו פלסטינים שעונו בידי הרשות הפלסטינית בשל חשד לשיתוף פעולה עם ישראל, עורך הדין אריה ארבוס. הוא רואה את הבקשה בחומרה רבה, אנחנו נשמע מדוע, וגם נביא את התייחסותו של חבר הכנסת אמסלם לסוגיה הזו. סערה ציבורית לא מבוטלת מתחוללת בשתי היממות האחרונות סביב הדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, על שינוי השיטה למינוי יועצים משפטיים במשרדי ממשלה. דוברים נכבדים, בהם שופטי עליון לשעבר, תקפו את הצעת השינוי. אנחנו נדבר על ההצעה, על החששות, ההתנגדויות. איתנו תהיה על העניין הזה מומחית לדין הפלילי ולחקיקה. בפורום הציבורי לישראל יהודית ודמוקרטית מבקשים לתת מענה למאבקי הפורום החילוני נגד מה שמכונה ההדתה, שם מקימים מוקד טלפוני לתלונות על פעולות הנתקה כנגד ההדתה. מה שמוגדר בפיהם כפעילים קיצוניים שמתנגדים ומסכלים אירועים בעלי גוון יהודי במרחב הציבורי ומוסדות החינוך ברחבי הארץ. מול הדברים הללו מתכוונים להיאבק בפורום הציבורי לישראל יהודית ודמוקרטית. רכז השטח של הפורום יהיה כאן כדי לספר על היוזמה, על התגובות והמטרות. תקנים בפיתוח מכון צומת צפויים לשמש להבטחת קהילות יהודיות בגרמניה מתופעות מתגברות של אנטישמיות. ראש מכון צומת, הרב מנחם פרל, שב בימים הללו מגרמניה. הוא היה שותף שם לכנס ועידת הרבנים האורתודוקסיים במדינה, והציג בפני המתכנסים פיתוחים חדשים פרי המכון. אנחנו נדבר גם איתו. החופש הגדול עבור התיכוניסטים כבר החל. מדי שנה בני נוער רבים נערכים בימים הללו למה שניתן להגדיר אותו כעלייה לרגל המסורתית לחופי הכנרת. ההורים מנגד מתמלאים בדאגות ככל שההכנות למסע הזה מתקדמות. יהיה איתנו כאן הדוקטור נירית ראוך ברגר, ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי במכללת אורות ישראל. היא מגיעה אל החופים הללו בשנים האחרונות, היא מגיעה לשם עם הסטודנטיות שלה, היא פוגשת בני נוער על החופים, שומעת אותם, מדברת איתם. אנחנו נשמע מן על מה שקורה בחופים הללו, על החששות, על השיחות ובכלל. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. סערה לא מבוטלת, מתחוללת, אפשר לומר, בשתי היממות האחרונות סביב הדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, על שינוי השיטה למינוי יועצים משפטיים במשרדי ממשלה. דוברים נכבדים בדיון שהתקיים בוועדת החוקה תקפו את ההצעה, את הצעת השינוי. אנחנו רוצים לשוחח עליה, על ההצעה הזו. איתן מצאת על קו הטלפון, מומחית לדין הפלילי ולחקיקה, עורכת הדין סוזי ארניה, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אומרים אנשים מאוד מכובדים, לצורך הדוגמה, אחד מהם הוא השופט העליון בדימוס, היועץ המשפטי לשעבר, הפרופסור זמיר, מדובר באיום רציני על שלטון החוק במדינה. אני אצטט, אני לא זוכר שנים ארוכות של הצעה שעלולה לפגוע בניהול התקין ובתואר המידות כהצעה הזו. איך את רואה את הדברים?
תראה, אני דווקא סבורה שהצעת החוק הזאת ביוזמתה של השרה שקד היא דווקא הצעה מאוד נכונה וטובה. אני סבורה שיש בה הרבה דברים חיוביים שיכולים לתרום דווקא גם להגברת המשילות בישראל, וגם מתוך כמובן שמירה על האיזונים והבלמים הנכונים מבחינת הפרדת הרשויות. אני לא מסכימה עם הדברים של השופט בדימוס זמיר שאתה מצטט בפניי, ואני גם קראתי אותם בעצמי בכיתה העיתונות השונים. אני באמת באמת חושבת שיש לנו איזושהי בעיה כאן של משילות, במובן הזה שנבחרים אנשים באופן דמוקרטי, מנסים להביא איזושהי אג'נדה כלשהי לידי ביטוי בעשייה היומיומית שלהם, אבל מוצאים את עצמם לא פעם משותקים, פשוט משותקים בעבודתם, בגלל שיש יועצים משפטיים אשר, אני לא אומרת שלא תמיד יש לכך ביסוס, אבל פעמים אחרות זה לאו דווקא נכון. ככל שמדובר במשהו שמגיע למקום פלילי, יש לנו את משטרת ישראל, יש את מבקר המדינה, הדברים יכולים להתברר בזירות הללו. אבל ככל שמדובר על אג'נדה יומיומית של נבחרי ציבור, לצורך העניין, למשל, ראשי ערים, שרוצים להוציא את העשייה שלהם אל הפועל, לא ניתן לשתק אותם. לא ניתן לשתק אותם. אני חושבת שדווקא מהבחינה הזו, זה נכון. ההצעה של השרה שקד היא נכונה, לבוא וגם ליצור פה איזשהו, אתה יודע, שיטה שדומה לוושינגטון הקטנה, שגם ככל ששם למשל הרי שיטת הנשיאות, וככל שהנשיא מתחלף, אז מתחלפת גם כל הפקידות יחד איתו, וגם זה דבר שמגביר את המשילות, ואנחנו אף אחד לא בא וטוען שבארצות הברית למשל יש דיקטטורה או שאין שלטון חוק, הרי כולנו יודעים שארצות הברית נושאת הדגל של שלטון החוק, אבל עובדה שאפשר למצוא גם את הדרכים האלטרנטיבות להגברת המשילות לצד שלטון החוק.
אז איך את מבינה אמירה או שאלה ששואל הפרופסור זמיר, הוא אומר, מדובר הרי במינויים מקצועיים, ואם המינויים הם מקצועיים, אז למה לשנות עכשיו את כל ה... זאת אומרת, גם שרת המשפטים, השרה שקד, אומרת שאכן המינויים הם נעשים באופן מקצועי. אז למה לשנות? למה לקחת את הנושא הזה של המינוי אל חיקו של מי שקובע את האג'נדה?
תראה, בעיקרון, מה שאני חושבת שהשרה שקד מנסה לבוא ולומר, ואני חושבת שבעניין הזה יש הרבה היגיון, זה שגם השרים למשל רשאים לקבל את ה-second opinion. מה שאנחנו אומרים, איזשהו ייעוץ משפטי חיצוני, שהוא תואם גם את האג'נדה שלהם שמנסים להנחיל, שזה בסדר כנבחרי ציבור, אם זה ראשי ערים גם לצורך העניין שאנחנו מדברים עליהם. ולכן, ככל שאנחנו מביאים את אותם יועצים משפטיים מתוך מאגר סגור בשיטת מכרז, ואנחנו לא עושים את זה באופן של ועדת איתור, שיכולה לאתר שגם הבן אדם עצמו יוכל להביא מישהו שהוא חושב באיזשהו מקום, גם באותה שיטה, זה מגביר לנו את המשילות במדינה. זה חלק דרך אגב מהדמוקרטיה, זה לא משהו שבא לפגוע לטעמי, לא בדמוקרטיה ולא בשלטון החוק. אבל אני חושבת שאפשר גם לעשות את זה בצורה מאוזנת, למשל להגביל את הקדנציה לשש שנים. שש שנים שזה כלומר, נגיד נניח כמעט שתי קדנציות. הגבלת הכהונה היא דבר שהוא נכון לטעמי.
רגע, הגבלה שלא פחות משש שנים או שלא יותר משש שנים? כי יש היגיון לזה שלא יותר משש שנים.
כן, כן. אני חושבת שדווקא זה דבר שיכול מאוד להתאים לשיטה שלנו בישראל. קציבת הזמן. קציבת הזמן של אותם יועצים משפטיים.
ואז מה אנחנו מרוויחים?
אנחנו באיזשהו מקום לא גורמים פה, אתה יודע, לשחיקה בתפקיד מסוים שיכולה עם הזמן ועם הביצור של הכוח להביא לשחיתות שממנה מפחדים. או פגיעה בשלטון החוק in the long run. אנחנו כן יכולים לבוא ומלכתחילה להגביל את זה. אבל לצד זאת אני כן חושבת שזה נכון שיהיה לבן אדם את הזכות ולשר את הזכות שיהיה לו second opinion, כמו שאמרתי לך מלכתחילה. אבל מעבר לכך, תראה, אני חושבת שצריך בכלל להביא סל שלם של חוקי משילות לצד הדברים הללו. אתה יודע, יש לי באופן אישי כמה דברים לומר בעניין הזה, שלחנו טיפה גולשים, אבל תעצור אותי גם אם אתה לא תרצה להתקדם. אם אתה לא תרצה להתקדם לשם, אבל אני חושבת שהדברים צריכים להיות במקביל. למשל, אני תומכת למשל בוועדה ממלכתית לענייני חוקה. בכלל הרי אין לנו בישראל בית משפט חוקתי, שזה גם דבר שיכול לפתור את הבעיה הזאת של המאבק בין בית המשפט העליון לבין המחוקק והכנסת והממשלה.
אבל באמת אנחנו כאן גולשים בכלל
להיבט
למבנה מערכת המשפט. אני רוצה עוד ציטוט קטן של...
כן, או הפרדת הפיצול הסמכויות של היועץ המשפטי בכלל, זה גם דבר שקורא
על הג'נדה. אני רוצה להתעכב על עוד איזושהי אמירה של הפרופסור זמיר. הוא חושש, הוא אומר, אם הצעת החוק הזאת תחוקק, זה לא ייעצר. אנחנו נחזור לימי המינויים הפוליטיים, כי למה שזה ייעצר במשרדי ממשלה ולא יזלוג גם לרשויות המקומיות? הוא אומר, מי יועץ משפטי זה יעבור לסמנכ״ל ולראשי אגפים וראשי מחלקות. כל אלה, בבוא היום, השר ירצה שהם יהיו אנשי שלומו, אנשי אמונו, אנשי אג'נדתו, ולאן אנחנו באים?
קודם כל, אנחנו לא, אני לא חושבת שהאמרה הזאת של מדרון חלקלק היא תמיד נכונה ותמיד מקבלת ביטוי. אנחנו יודעים ושולטים על החקיקה שאנחנו מנחילים. אנחנו לא עכשיו נותנים דרור להכל, אבל מעבר לכך, שוב, אין משהו פסול בזה שבסביבתו של שר או של ראש עיר יהיו יועצים או תומכים או סגנים שתומכים באג'נדה שלו הפוליטית או בקו הממשלתי שהוא מבקש להנחיל, וזה בסדר גמור, זה חלק מהמשילות. שוב, ככל שיהיה פה פתח לשחיתות, יש לנו את משטרת ישראל שעושה את עבודתה מצוין, מצוין, אנחנו רואים את זה חוזר ושב, חוזר ושב. וגם משרד מבקר המדינה, ממה חוששים? ממה חוששים פה? אני
מחזיר לך את השאלה הזאת. מכיוון שאנחנו רואים שבאותו דיון בוועדה דיברו גם שופט עליון בדימוס הפרופסור זמיר, ועוד שופט עליון והמשנה לנשיאת העליון בדימוס השופט רובינשטיין. נראה לי, וגם הוא דיבר בצורה מאוד עקיפה נגד ההצעה הזאת. למה? אז זה נראה כמו איזושהי התקפדות של מי ששייך למערכת.
אני חושבת שזה קצת המשך של המאבק הזה המאוד מרכזי שהולך ותופס תאוצה בעת האחרונה בין בית המשפט העליון ככזה, השופטים, לבין המחוקק וחברי הכנסת והממשלה. אני חושבת שזה חלק מהוויכוח הזה שאני באמת אגב חושבת שגם פה אפשר להגיע לפשרה. לפשרה, שיטת האיזונים והבלמים באמת יכולה להיות כזו שיטה של איזונים ובלמים. לא חייבים, אתה יודע, להתבצר כל אחד בעמדתו הוא, אבל כן יש צורך בהגברת המשילות.
זאת אומרת, את אומרת לנו שהשופטים רובינשטיין וזמיר בעצם מייצגים עמדה שהיא...
את העמדה השיפוטית.
אבל היא לאו דווקא עניינית. הם פשוט חשש, זה מבטאים חשש למעמדה של מערכת המשפט.
אני לא אמרתי שלא עניינית, עניינית מהמקום שלהם. הם רואים את הדברים מנקודת המבט של המשפט. של הכוח והמעמד של בית המשפט בישראל, שזה מקום שצריך לכבד אותו וצריך גם לשמור עליו, אבל לצד זאת צריך לזכור שבסופו של דבר המחוקק הוא מי שנבחר על ידי העם בבחירות דמוקרטיות, וצריך לצורך כך לאפשר לו גם לפעול וגם לממשלה, ואי אפשר לנסות כל הזמן לשתק אותו, אתה יודע, בסיסמאות שפה, ואני באה מעולם המשפט, אני כשלעצמי משפטנית, אבל אני חושבת שדווקא פה צריך לתת ביטוי גם למשילות כחלק מהעניין של הפרדת הרשויות, ודווקא בשביל לשמור על כוחו של בית המשפט העליון. כן. אתה מצליח לרדת לסוף דעתי?
כן, לגמרי, אני אפילו יכול להוסיף פה הערה קטנה, אולי באיזושהי עקיצה קטנה, מדברים כל כך על השינוי והתמורות שעורכת שרת המשפטים במבנה בית המשפט, בהרכב השופטים, אז אולי מתקרב יום שבו דווקא מתנגדי השיטה דווקא יתמכו, כי פתאום אמרו שמארג השופטים השתנה להם ומבטא עמדות שונות לגמרי ממה שהם התרגלו. אולי גם היום הזה יגיע. עורכת הדין סוזי ארניה, מומחית לדין הפלילי ולחקיקה, אני מאוד מודה לך על הדברים.
אני גם מודה לך, שיהיה לך יום נפלא.
יום טוב, שלום שלום.
ביי ביי.
שערה לא מבוטלת, מתחוללת, אפשר לומר, בשתי היממות האחרונות, סביב הדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, על שינוי השיטה למינוי יועצים משפטיים במשרדי ממשלה, דוברים נכבדים בדיון שהתקיים בוועדת החוקה, תקפו את ההצעה, את הצעת השינוי, אנחנו רוצים לשוחח עליה, על ההצעה הזו, איתה נמצאת על קו הטלפון, מומחית לדין הפלילי ולחקיקה, עורכת הדין, סוזי ארניה, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אומרים אנשים מאוד מכובדים, לצורך הדוגמה, אחד מהם הוא השופט העליון בדימוס, היועץ המשפטי לשעבר, הפרופסור זמיר, מדובר באיום רציני על שלטון החוק במדינה, אני אצטט, אני לא זוכר שנים ארוכות של הצעה שעלולה לפגוע בניהול התקין ובתואר המידות כהצעה הזו. איך את רואה את הדברים?
תראה, אני דווקא סבורה שהצעת החוק הזאת היא ביוזמתה של השרה שקד, היא דווקא הצעה מאוד נכונה וטובה. אני סבורה שיש בה הרבה דברים חיוביים שיכולים לתרום דווקא גם להגברת המשילות בישראל, וגם מתוך כמובן שמירה על האיזונים והבלמים הנכונים מבחינת הפרדת הרשויות. אני לא מסכימה עם הדברים של השופט בדימוס זמיר שאתה מצטט בפניי, ואני גם קראתי אותם בעצמי בכיתה העיתונות השונים. אני באמת באמת חושבת שיש לנו איזושהי בעיה כאן של משילות, במובן הזה שנבחרים אנשים באופן דמוקרטי, מנסים להביא איזושהי אג'נדה כלשהי לידי ביטוי בעשייה היומיומית שלהם, אבל מוצאים את עצמם לא פעם משותקים, פשוט משותקים בעבודתם, בגלל שיש יועצים משפטיים אשר, אני לא אומרת שלא תמיד יש לכך ביסוס, אבל פעמים אחרות זה לאו דווקא נכון. ככל שמדובר במשהו שמגיע למקום פלילי, יש לנו את משטרת ישראל, יש את מבקר המדינה, הדברים יכולים להתברר בזירות הללו. אבל ככל שמדובר על אג'נדה יומיומית של נבחרי ציבור, לצורך העניין למשל ראשי ערים, שרוצים להוציא את העשייה שלהם אל הפועל, לא ניתן לשתק אותם. לא ניתן לשתק אותם. אני חושבת שדווקא מהבחינה הזו זה נכון. ההצעה של השרה שקד היא נכונה. לבוא וגם ליצור פה איזשהו, אתה יודע, שיטה שדומה לוושינגטון הקטנה, שגם ככל ששם למשל הרי שיטת הנשיאות, וככל שהנשיא מתחלף, אז מתחלפת גם כל הפקידות יחד איתו, וגם זה דבר שמגביר את המשילות, ואנחנו אף אחד לא בא וטוען שבארצות הברית למשל יש דיקטטורה או שאין שלטון חוק, הרי כולנו יודעים שארצות הברית נושא את הדגל של שלטון החוק, אבל עובדה שאפשר למצוא גם את הדרכים האלטרנטיבות להגברת המשילות לצד שלטון החוק.
אז איך את מבינה אמירה או שאלה ששואל הפרופסור זמיר? הוא אומר, מדובר הרי במינויים מקצועיים, ואם המינויים הם מקצועיים, אז למה לשנות עכשיו את כל ה... זאת אומרת, גם שרת המשפטים, השרה שקד, אומרת שאכן המינויים הם נעשים באופן מקצועי. אז למה לשנות? למה לקחת את הנושא הזה של המינוי אל חיקו של מי שקובע את האג'נדה?
תראה, בעיקרון מה שאני חושבת שהשרה שקד מנסה לבוא ולומר, ואני חושבת שבעניין הזה יש הרבה היגיון, זה שגם השרים למשל רשאים לקבל את ה-second opinion. מה שאנחנו אומרים איזשהו ייעוץ משפטי חיצוני, שהוא תואם גם את האג'נדה שלהם שמנסים להנחיל, שזה בסדר כנבחרי ציבור, אם זה ראשי ערים גם לצורך העניין שאנחנו מדברים עליהם. ולכן, ככל שאנחנו מביאים את אותם יוצאים משפטים מתוך מאגר סגור בשיטת מכרז, ואנחנו לא עושים את זה באופן של ועדת איתור, שיכולה לאתר שגם הבן אדם עצמו יוכל להביא מישהו שהוא חושב באיזשהו מקום, גם באותה שיטה, זה מגביר לנו את המשילות במדינה. זה חלק דרך אגב מהדמוקרטיה, זה לא משהו שבא לפגוע לטעמי, לא בדמוקרטיה ולא בשלטון החוק. אבל אני חושבת שאפשר גם לעשות את זה בצורה מאוזנת, למשל להגביל את הקדנציה לשש שנים. שש שנים שזה כלומר, כנגיד נניח כמעט שתי קדנציות. הגבלת הכהונה היא דבר שהוא נכון לטעמי.
רגע, הגבלה שלא פחות משש שנים או שלא יותר משש שנים? כי יש היגיון לזה שלא יותר משש שנים.
כן, כן. אני חושבת שדווקא זה דבר שיכול מאוד להתאים לשיטה שלנו בישראל. קציבת הזמן. קציבת הזמן של אותם יועצים משפטיים.
ואז מה אנחנו מרוויחים?
אנחנו בעצם באיזשהו מקום לא גורמים פה, אתה יודע, לשחיקה בתפקיד מסוים שיכולה עם הזמן ועם הביצור של הכוח להביא לשחיתות שממנה מפחדים. או פגיעה בשלטון החוק in the long run. אנחנו כן יכולים לבוא ומלכתחילה להגביל את זה. אבל לצד זאת אני כן חושבת שזה נכון שיהיה לבן אדם את הזכות ולשר את הזכות שיהיה לו second opinion, כמו שאמרתי לך מלכתחילה. אבל מעבר לכך, תראה, אני חושבת שצריך לך להביא סל שלם של חוקי משילות לצד הדברים הללו. את יודע, יש לי באופן אישי כמה דברים לומר בעניין הזה שאנחנו טיפה גולשים, אבל תעצור אותי גם אם אתה לא תרצה להתקדם.
כן, אין בעיה.
אם אתה לא תרצה להתקדם לשם, אבל אני חושבת שהדברים צריכים להיות במקביל. למשל, אני תומכת, למשל, בוועדה ממלכתית לענייני חוקה. בכלל הרי איננו בישראל בית משפט חוקתי, שזה גם דבר שיכול לפתור את הבעיה הזאת של המאבק בין בית המשפט העליון לבין המחוקק והכנסת והממשלה.
אבל באמת אנחנו כאן גולשים בכלל למבנה מערכת המשפט. אני רוצה עוד ציטוט קטן של...
כן, או רדת הפיצול הסמכויות של היועץ המשפטית בכלל, זה גם דבר שקורא על הגנדה.
אני רוצה להתעכב על עוד איזושהי אמירה של הפרופסור זמיר. הוא חושש, הוא אומר, אם הצעת החוק הזאת תחוקק, זה לא ייעצר. אנחנו נחזור לימי המינויים הפוליטיים, כי למה שזה יעצר במשרדי ממשלה ולא יזלוג גם לרשויות המקומיות? הוא אומר, מי יועץ משפטי זה יעבור לסמנכ"ל ולראשי אגפים וראשי מחלקות. כל אלה, בבוא היום, השר ירצה שהם יהיו אנשי שלומו, אנשי אמונו, אנשי אג'נדתו, ולאן אנחנו באים?
קודם כל, אנחנו לא, אני לא חושבת שהאמרה הזאת של מדרון חלקלק היא תמיד נכונה ותמיד מקבלת ביטוי. אנחנו יודעים ושולטים על החקיקה שאנחנו מנחילים. אנחנו לא עכשיו נותנים דרור להכל, אבל מעבר לכך, שוב, אין משהו פסול בזה שבסביבתו של שר או של ראש עיר יהיו יועצים או תומכים או סגנים שתומכים באג'נדה שלו הפוליטית או בקו הממשלתי שהוא מבקש להנחיל, וזה בסדר גמור, זה חלק מהמשילות. שוב, ככל שיהיה פה פתח לשחיתות, יש לנו את משטרת ישראל שעושה את עבודתה מצוין, מצוין, אנחנו רואים את זה חוזר ושב, חוזר ושב. וגם משרד מבקר המדינה, ממה חוששים? ממה חוששים פה? אני באמת לא מבינה למה חושש.
אז אני מחזיר לך את השאלה הזאת. מכיוון שאנחנו רואים שבאותו דיון בוועדה דיברו גם שופט עליון בדימוס הפרופסור זמיר, ועוד שופט עליון והמשנה לנשיאת העליון בדימוס השופט רובינשטיין. נראה לי, וגם הוא דיבר בצורה מאוד עקיפה נגד ההצעה הזאת. למה? אז זה נראה כמו איזושהי התקפדות של מי ששייך שזה, למערכת.
אני חושבת שזה קצת המשך של המאבק הזה המאוד מרכזי שהולך ותופס תאוצה בעת האחרונה בין בית המשפט העליון ככזה, השופטים, לבין המחוקק וחברי הכנסת והממשלה. אני חושבת שזה חלק מהוויכוח הזה שאני באמת אגב חושבת שגם פה אפשר להגיע לפשרה. לפשרה, שיטת האיזונים והבלמים באמת יכולה להיות כזו שיטה של איזונים ובלמים. לא חייבים, אתה יודע, להתבצר כל אחד בעמדתו הוא, אבל כן יש צורך בהגברת המשילות.
זאת אומרת, את אומרת לנו שהשופטים רובינשטיין וזמיר בעצם מייצגים עמדה שהיא...
את העמדה השיפוטית.
אבל היא לאו דווקא עניינית, הם פשוט חשש... זה מבטאים חשש למעמדה של מערכת המשפט.
אני לא אמרתי שלא עניינית, עניינית מהמקום שלהם. הם רואים את הדברים מנקודת המבט של המשפט, של הכוח והמעמד של בית המשפט בישראל, שזה מקום שצריך לכבד אותו וצריך גם לשמור עליו, אבל לצד זאת צריך לזכור שבסופו של דבר המחוקק הוא מי שנבחר על ידי העם בבחירות דמוקרטיות, וצריך לצורך כך לאפשר לו גם לפעול וגם לממשלה, ואי אפשר לנסות כל הזמן לשתק אותו, אתה יודע, בסיסמאות שפועל, ואני באה מעולם המשפט, אני כשלעצמי משפטנית, אבל אני חושבת שדווקא פה צריך לתת ביטוי גם למשילות כחלק מהעניין של הפרדת הרשויות, ודווקא בשביל לשמור על כוחו של בית המשפט העליון. כן. אתה מצליח לרדת לסוף דעתי?
כן, לגמרי, אני אפילו יכול להוסיף פה הערה קטנה, אולי באיזושהי עקיצה קטנה, מדברים כל כך על השינוי והתמורות ש... עורכת שרת המשפטים במבנה בית המשפט, בהרכב השופטים, אז אולי מתקרב יום שבו דווקא מתנגדי השיטה דווקא יתמכו, כי פתאום אמרו שמארג השופטים השתנה להם ומבטא עמדות שונות לגמרי ממה שהם התרגלו. אולי גם היום הזה יגיע. עורכת הדין סוזי ארניה, מומחית לדין הפלילי ולחקיקה, אני מאוד מודה לך על הדברים.
אני גם מודה לך שיהיה לך יום נפלא.
יום טוב, שלום שלום.
ביי ביי.
בפורום הציבורי לישראל יהודית ודמוקרטית מבקשים לתת מענה למאבקי הפורום החילוני נגד הדתה, ומקימים את המוקד הטלפוני לתלונות אזרחים על פעולות הנתקה. הנתקה מיהדות, פעולות של פעילים קיצוניים שמתנגדים, מסכלים אירועים בעלי גוון יהודי במרחב הציבורי, מוסדות חינוך ברחבי הארץ. אנחנו רוצים לשוחח על המיזם הזה, איתם נמצא על קו הטלפון רכז השטח של הפורום הציבורי, אדם אפון, שלום לך.
שלום לך.
אז ספר לנו על המיזם החדש הזה, קודם כל ממתי הוא, עד כמה כבר אתם מתחילים לקבל תגובות?
המיזם הוא בערך כבר חודש פעיל, אבל אנחנו, בעצם הרעיון הוא הגיע אלינו באמצעות השטח. כלומר, מאז שהקמנו את הפורום הציבורי, אנחנו התחלנו ישר לקבל כל מיני דיווחי הנתקה מהיהדות, שלמעשה מי שמוביל אותם זה, אני אגיד לך, מי שמוביל אותם זה למעשה קבוצות מאוד קיצוניות שהן אנטי דת, אנטי יהדות, כל דבר שיש בו אופי יהודי הם מיד צועקים הדתה, מיד מנסים לסכל את זה. למעשה גם בקריית אונו נפגשנו שם עם מספר אזרחים, מספר תושבים, שרצו סך הכל להקים בית כנסת במדינת ישראל בשכונה בקריית אונו. עכשיו, הם נתקלו בהתנגדות מצד קומץ מאוד פולני של התושבים שם. ולמעשה משם הזה נולד הרעיון הזה שאנחנו רוצים לבוא ולתת גב לכל אותם אזרחים.
זאת אומרת, ההתחלה בכלל הייתה באירוע מאוד מאוד ספציפי, בית כנסת בקריית אונו, וממנו הדבר הזה יוצא החוצה.
בין היתר. ההתחלה הגיעה מהשטח, היא נבעה מהשטח, שבאמת ככה ראינו שיש לא מעט מקרים של תושבים שנתקלים בהתנגדויות על כל פעילות כזו ואחרת שהם רוצים להוביל שקשורה ליהדות.
עכשיו, ולאן הדבר הזה אמור להגיע? זאת אומרת, אם אני נתקל בתופעה כזאת, ובין אם זה אירוע של חב"ד, או בין אם זה אירוע של בית כנסת או משהו כזה, מה אתם אמורים לעשות עם המידע הזה?
מה שאנחנו אמורים לעשות, א' כל, ברגע שאנחנו מקבלים את המידע, אנחנו כמובן מבררים את האמינות שלו, ולאחר מכן אנחנו באים ונותנים הכוונה, נותנים גב לכל אותם אזרחים שקיבלו את ה, שבעצם נתקלו במקרה ההנתקה הזה. אנחנו עוזרים להם לפעול בצורה חוקית כמובן, כדי שהם יצליחו לממש את זה, אם הם רוצים להקים בית כנסת או איזשהו בית ספר שרוצה עכשיו להוציא טיול לירושלים, ואז הוא נתקל בהתנגדות מסוימת של קומץ הורים שלא רוצה את הפעילות כזו ואחרת, אז אנחנו נותנים להם את הגב.
זאת אומרת, בעצם אתם מהווים גם הייעוץ משפטי? זאת אומרת, אתם אומרים, תשמעו, הדבר הזה מותר לכם, הדבר הזה אסור לכם, תעשו צעד 1, 2, 3 כדי לקדם את מה שאתם רוצים?
תראה, אנחנו עובדים בקרוב על לפתוח איזושהי מחלקה משפטית של הפורום, אבל בין היתר, כמובן, שאם אנחנו נותנים את העזרה, בין היתר זה יכול להיות גם משפטי, זה יכול להיות גם ברמה של השטח, גם מבחינת עכשיו, אם נניח אנחנו יכולים... עכשיו, אם נניח יש באיזשהו בית ספר נתות של מנהל או משהו, או בכלל, או בעיר למשל, כמו שהיה לו מזמן באירוע של חב"ד, שראש העיר ביטל את האירוע המשיח בכיכר, אז אנחנו שלחנו אליו מכתב, וכמובן, יש לנו גם פעילים שיודעים להפעיל לחץ, זה ככה בגדול.
עכשיו, בעצם אתה אומר, הדתיים או אנשים שרוצים להמשיך ולהיות מחוברים ליהדות, גם אם הם לא שומרים באדיקות על כל הלכה, נמאס להם להיות פריירים ורוצים בעצם להחזיר מאבק על הזכויות היהודיות שלהם בארץ, נכון? זה פחות או יותר ההיגיון.
מה הכוונה?
אני אומר, בעצם מה שאתה רוצה לומר לנו זה שהיהודים שרוצים לשמור על הזיקה ליהדות בחיים שלהם, נמאס להם להיות פריירים.
כן, זה חד משמעית.
עכשיו אני שואל אותך, האם בעצם הדבר הזה שעכשיו אתם מנסים לייצר ולהכניס לנו לתודעה את המונח הזה, הנתקה מול הדתה, הדבר הזה לא מעורר פה לא רק פולמוס, אלא מלחמות פנימיות, מאבקים פנימיים שיעלו לגבעים שעוד לא הכרנו אותם.
אתה אומר שזה לא מעורר את ה...
אם אנחנו לא מעוררים עכשיו פה עוד... זורקים עוד שמן למדורה.
אנחנו מעוררים. זה חד משמעית, הכוונה היא הנתקה מהיהדות. כל פעילות שאותם קיצוניים עושים, המטרה היא בסופו של דבר להנתיק אותנו, את הציבור שאוהב את היהדות, את הציבור שבסופו של דבר חשובה לו היהדות במרחב הציבורי, המטרה שלהם זה בסופו של לנתק אותנו. וזה המונח הנכון, לנתק אותנו מהיהדות, הנתקה.
אבל עכשיו כשאתם מייצרים מאבק שהוא מסודר, הוא ממוסד, והוא עם גייסות של פעילים בשטח, ושל עוד מעט שיהיו לכם גם את אותם עורכי דין או יועצים משפטיים כאלה ואחרים, האם הדבר הזה לא יוצר פה באמת מלחמת אזרחים, כמעט מלחמת דת?
לא, אנחנו כמובן לא מנסים ליצור שום מלחמה, וזה לא ייצור מלחמה, אבל אתה יודע, עד עכשיו לא קם איזשהו גוף כזה מסודר שבא ואמר, הגיע הזמן להיאבק ולמנוע את מאותם קיצוניים להוביל את המהלכים שלהם. בסופו של דבר עד עכשיו ישבנו בשקט, תראה אותם, הם רק מתעצמים ומתעצמים, ואומנם הם עדיין קומץ והם קולני, אבל אנחנו רואים את ההשפעה הרצנית שלהם. אתה יכול לראות, סתם לדוגמה, ירידה בהיקף לימודי היהדות בבתי ספר, בהיקף שעות הלימודים. אתה יכול לראות המון, אנחנו מקבלים המון מקרים שלמעשה מעידים על זה שהקומץ הזה כן מצליח לפגוע ביהדות במרחב הציבורי וגם לא במרחב הציבורי. ולכן הגיע הזמן, אמרנו שהגיע הזמן לשים סוף לסוגיה הזאת.
עכשיו, אני באמת רוצה שאתה יודע מה, לאור האירוע הזה שהזכרת אותו שהיה אתמול, משיח בכיכר, הם באמת מצליחים לפגוע ביהדות? אני לוקח את המקרה הזה כדוגמה. תראה איזה התגייסות. פתאום כולם נהיו חבדניקים, פתאום כולם נהיו קוראים למשיח, פתאום עשרות אלפים בכיכר, אתה שומע אנשים... חילוניים לגמרי שאומרים, רגע, פה הגזמתם, ומתחילים להיאבק בתקשורת ובמערכות ההסברה וברחוב נגד אותם גופים אנטי, כמו שקראת להם, גופים מנתיקים. אולי בעצם מדובר בדיון לגיטימי שמטבעו הוא מעורר גם את הצד השני וגם את הצד הראשון, והכל בסדר, לא צריך לראות בזה כזאת דרמה נוראה.
לא, זה, אני אגיד לך למה זה לא לגיטימי. אני בעד דמוקרטיה וליברליות וכדומה, אבל יש... מה שהם עושים זה כבר עניין אחר. הם לא בעד דמוקרטיה ולא בעד פלורליזם. הם, המטרה שלהם, בסופו של דבר, המטרה הסופית זה להוביל אותנו למדינת כל אזרחיה, וזה לא משהו שאפשר לשתוק עליו. אז נכון, מרבית הציבור, היהדות חשובה לו, אבל עד עכשיו לא היה איזשהו גוף שיבוא וייצג אותו. אתה מבין? בוא ניקח עכשיו לדוגמה את המקרה של קריית אונו. שם לא נתנו להם להקים בית כנסת. עכשיו, התושבים, בסופו של דבר זה אנשים עובדים, זה אנשים שיש להם משפחה הרבה על הראש. לא הייתה להם איזושהי הכוונה, הם לא ידעו מה לעשות, הם לא ידעו למי לפנות. אז יש לך המון מקרים. שבסופו של דבר, כשרוצים להקים להוביל איזושהי פעילות עם אופי יהודי, ואז יש לך התנגדות מאוד קשה מצד קומץ קולני, ואין לך איזשהו גוף שיבוא ויתן לך הכוונה, ויבוא ויהיה לצדך בשטח, אז הרבה פעמים מוותרים, אתה מבין? ולכן אני באמת מאמין שמה שאנחנו עושים זה מאוד מבורך. אין כן קשר חלילה למלחמת דת, אנחנו לא זה בסופו של דבר כולנו אחים, למרות שחלק שאותם קומץ הם טועים, אבל הגיע הזמן לבוא ולעמוד על שלנו, ולהפסיק לשבת על הגדר ולתת להם להתעסן, ואנחנו רואים את התוצאות, אנחנו רואים איך הם מצליחים. דבר, כן לסגל פעולויות, כן להוריד את היקף שעות הלימוד בבתי ספר ממלכתי חילוני גם.
אז בוא ספר לנו, אדם, איך יוצרים איתכם קשר?
אפשר ליצור איתנו קשר באמצעות הפייסבוק, באמצעות האתר שלנו, אם בפייסבוק אתה תרשום הפורום הציבורי לישראל יהודית ודמוקרטית, אז אתה תגיע אלו.
אוקיי, אז הנה, סיפרנו על עוד נדבך אחד בהוויה הציבורית הסוערת והגועשת שלנו. אדם אפון, תודה רבה לך על הדברים, רכז השטח של הפורום הציבורי לישראל יהודית ודמוקרטית. יום טוב.
תודה, יום טוב.
החופש הגדול כבר מעבר לפינה, אצל התיכוניסטים בחלקם כבר הוא נמצא. כמדי שנה בתקופה הזאת בני נוער נערכים לעלייה לרגל המסורתית לחופי הכנרת. ומנגד ההורים מתמלאים בחרדות ודאגות ככל שההכנות למסע הזה מתקדמות, ואנחנו רוצים לשוחח על מה שקורה שם. עם מי שמגיע לשם, עם סטודנטיות, מגיע לשם לחופים, פוגשת את בני הנוער, משוחחת איתם, שומעת מה יש להם לומר ומה יש לה להשמיע להם. איתנו על קו הטלפון הדוקטור נירית ראוכברגר, שלום לך.
שלום,
ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי, מכללת אורות ישראל אלקנה. אז בואי ספרי לנו, ספרי להורים, מה יש שם? עד כמה זה באמת מבהיל מה שקורה שם?
אולי אני אתחיל מנקודת מבט טיפה שונה, למה הם מגיעים לשם? או מה מנקודת המבט של הנערים גורם להם בכלל לפתוח בשיחה עם מישהו שהם לא מכירים? אני באופן אישי בגיל של ההורים שלהם, אם לא מבוגרת לפעמים ההורים שלהם.
ושחשודה בניסיון
חשודה לגמרי,
לשלוף אותם מתענוגות החיים הטובים.
כן, והלכנו לברוח, ומה את באה לפה, ומה, אז אני קודם כל...
מה את חופרת?
אז קודם כל, מה את חופרת, מה את רוצה?
כן.
אז קודם כל רק להגיד, א', זה באמת מנקודת המבט, לא עשיתי מחקר על זה, אבל משאלות ששאלתי בני נוער, וגם פגשתי אותם, כמה שנים אחרי, בכל מיני הזדמנויות שהם ניגשים ומדברים כמעט כמו שווים, הם מספרים על זה שהם מגיעים לשם וכיף להם לפנות כיף להם לפנות למתנדבים, הם מצחיקים, יש להם זמן, הם נחמדים, יש להם את הפניות לשבת ולדבר איתם ולהעביר איתם דברים ועוד כל מיני תשובות מהסוג הזה. וזה באמת מגיע לאיזושהי נקודת מבט שאני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה בעבודת רחוב או בעבודת שטח מהסוג הזה, שהעבודה שם מגיעה מתוך עניין ומתוך הסיפוק שיש לעובדים ומהתקשורת ומהשיחה, ולא דווקא ממה שנקרא מהדוינג, בוא אני אעשה למענך, בוא אני אתקן למענך, וכדי להבין בכלל את החוויה של מה שקורה שם, אפשר פשוט לנסות שכל אחד מההורים, מהעולם של המבוגרים, ינסה רגע לחזור לחוויית ילדות שלו, וישים את עצמו במקום של איך הוא חווה את הפער הזה בינו לבין המבוגרים. ומה קרה שמישהו הגיע וניסה להסביר לו ולהגיד לו, אני חושבת שזה נותן מאוד איזושהי הבנה של בכלל מה שקורה שם.
רגע, אבל אם אנחנו...
החבר'ה בעיקר מגיעים לקשר.
אם אנחנו, הדינוזאורים, מנסים להיזכר במה שהיה בימי עלומנו, כשמארג הפיתויים לא היה כל כך סוער כמו מה שקורה היום. כבר אז ממש לא היה בא לנו לשמוע מה שיש למבוגרים לספר לנו, והיינו יודעים הכל יותר מהם ויותר חכמים מהם, ותעזבו אותנו בשקט. וכאן את מדברת על נוער שעם כל זה שהוא עולה אל החופים והוא יושב שם ורובץ שם, האוזן שלו פתוחה לשמוע, זאת אומרת, זה משהו אחר.
נכון, לא רק שהאוזן שלו פתוחה לשמוע, אני חושבת שהוא גם מאוד מאוד מחפש את זה. יש משהו בביחד, בשבטיות הזאת, במדורת השבט, כן, במטאפורה, במדורת השבט שעושה את זה. אני מבינה מאוד מצוקות ולפעמים, ויש שם סיכון, אני כן רוצה להגיד שיש שם סיכון. זה באמת איזה מדרון חלקלק, שאתה יודע איך אתה מתחיל ממנו, אתה לא יודע תמיד איך אתה יוצא ממנו. זה תלוי בהמון משתנים, בהמון גורמים, באיזה תקופה זה תפס אותך, וכולנו מכירים את גיל ההתבגרות, כל אחד עבר אותו ככה או אחרת. והזמינות של הסיכון, של האלכוהול, של הסמים, של כל ההתנהגויות שבהחלט יש שם, אנחנו, זה לא תמיד, מאוד יכול להיות שהגעתי רק לראות, כי זה סקרן וזה נחמד, ויש שם, יש שם חבר'ה, ולא בטוח שאני יודע איך אני מסיים את זה. כלומר, אני כן, כן אומרת שיש שם את הסיכון, אבל בשורה תחתונה, יש שם רצון לקשר, אני חושבת. ואני חושבת שלכן הם גם מחפשים את זה, והם מבקשים את זה. אבל הם מבקשים את זה לא מנקודת מבט שאני היודע, חכם, בא להציל אותך, בוא אני אשית לך עזרה, בוא אני... זה ממש, זה לא עובד ככה. קודם כל, מעצמו, מעצם המפגש החד פעמי. זה בנוי ככה שזה לא איזה עבודת תהליך רצופה, וזה משהו כזה של חדר, כמו חדר מיון. אבל באופן פרדוקסלי, ברגע שאתה מגיע ממקום שלב ונינוח, ורוצה להכיר ומתעניין, מתעניין באמת, א', זה באמת מעניין, אני יכולה להגיד את זה מנקודת המבט שלי, זה אחד הקורסים שאני הכי אוהבת. באופן פרדוקסלי זה יותר יעיל. אוקיי? אף אחד לא מגיע שם להחליף את ההורות. אף אחד לא מגיע שם לעשות את העבודה של המוסד החינוכי. מגיעים שם באמת כדי להיות ולהתעניין ולשבת ולייצר אלטרנטיבה. ואז אתה מגלה נוער מאוד סקרן ונורא, נגיד הגברים שמספרים שם על הצבא, או לשבת עם כל מיני משחקים, שאני למשל התרשש בשמודה שלמדתי רק שם את האומנות שלו, אני יכולה להגיד שאני ממש טובה בזה, אבל כל קיץ הם משפרים אותי יותר.
את עושה צעדים.
אבל סתם. כן, אני עושה צעדים.
אבל אני רוצה לשאול אותך, ברמה הטכנית, איך זה קורה? את נכנסת מה? ללבנון? מה היום?
כן, אז איך זו? אז זו אני אגיד לך.
את נכנסת לשם בשעוב, משעה, מרדת החשיכה ועד התעוררות הנשמה. את רואה אותם יושבים ליד כל מיני מדורות או גחלים שנשארו ממדורות, פה ושם גיטרה, לבושים לא מי יודע כמה, ועסוקים בעצמה. מה, את באה מהלב ואומרת, רגע, אני נרית, באתי לדבר איתכם, את מתיישבת ליד, מה, איך זה עובד הדבר הזה?
כן, קודם כל צריך לזכור שהרחוב מקבל את כולם, גם את המבוגרים הוא מקבל כנראה, אבל כן, יש כמה מתחמים, יש 7 מתחמים בארץ, זה תוכנית, זה פרויקט שקשור לתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, הוא מופעל ב7 מתחמים בכל רחבי הארץ. אנחנו מכללת אורות משתתפים ב3 מתוכם, ירושלים, כיכר החתולות, תל אביב, חוף ירושלים ולבנון. כל אחד מהמתחמים עובד בצורה דומה, האוכלוסייה שם היא מאוד מאוד שונה, וזה גוזר על העבודה המסוימת שאתה עושה והדגשים. בתוך המתחם עצמו, יש מהל גדול, מקום להתאים פלאפונים, משחקים, פופים, מחצלות, אלטרנטיבה שווה, אלטרנטיבה מעניינת, שגם אם בשעה אחת, לפני שהוא יצא למסיבה שלו, הוא היה שם, זה עושה משהו, זה, בתוך הכאוס הזה זה יוצר. במתחם הזה פועל צוות קבוע וצוות של מתנדבים. הצוות הקבוע נמצא לאורך כל התקופה. הוא יכול, אם הנער הגיע יום אחד, ולא דיבר, אז אולי ביום השני, אולי ביום השלישי, אבל נוצר איזשהו בסיס קבוע של קשר, שהצוות הקבוע כולל עובדת סוציאלית, מנהל של המתחם, עובדי סוג, שזה כמובן ההכשרה שלהם, חובשת יש שם בכל מיני מקרים, אפילו ברמה הזאת של לצמצם את הסיכון, כן? וכמובן המתנדבים, שהם מתחלפים מדי כמה לילות, כל אחד עם ה... עם החלקיות שלו, והם מציעים בעצם אופציה, אנחנו, משם זה נקודת יציאה, אנחנו יוצאים או לרחוב או לאורך החוף, מטיילים, אנחנו מזוהים, יש לנו חולצה, כל נער שניגש יודע למי הוא ניגש. כמו שאמרתי, הם מאוד אוהבים את זה, הם מאוד שמחים בזה.
הזכרת את השיח של הגברים המתנדבים מסביב לצבא וכל הסיפורי גבורה ועתירי קרבות. ולעומת זאת יש את השיח של המתנדבות, של הנשים, וכולם מדברים היום על מגדר, אז נדבר רגע שנייה על מגדר. למי האוזן יותר קשובה? לגברים או לנשים?
מבחינת הנערים?
כן.
אני לא יכולה לדבר על משהו ברור בזה. אני כן יכולה, אבל הזכרתי את זה מהבחינה הזאת שרציתי להגיד, שאתה מייצר אלטרנטיבה. אתה מצמצם את הסיכון באמצעות יצירת אלטרנטיבה אחרת. אוקיי? בהחלט יכול להיות שנער יישב שם ויגיד, וואי, וישמע כל מיני סיפורים, עניינים, וזה מה אני עושה פה, מחלה את הזמן שלי. יכול להיות שמשהו יתעורר בו, יכול להיות שלא. אני לא אומרת שזה איזושהי שיחה מכוננת משנה חיים, שעד לנקודה הזאת הייתי ככה, ומהנקודה שפגשתי את המתנדב נהייתי ככה. לא. אבל זה פסיפס. זה עוד משהו שמצטרף. זה עוד מישהו מהממסד שיצרתי איתו קשר, שהיה לי נעים, שקיבל אותי, שהיה איתי. אני חושבת שכאן זה אולי באמת המקום להדגיש לקראת הקיץ, שאנחנו הרבה פעמים יש לנו נטייה, יכול להיות שזה כשאנחנו מאוימים, אנחנו מאיימים, יכול להיות שזה מגיע משם, אבל יש לנו איזושהי נטייה מאוד להגיד תפסיקו עם זה, אל תעשו את זה, לא זה מסוכן, לא זה זה, לא זה זה, שהיא מובנת מאוד, גם אני אמא, היא מובנת מאוד, היא לגיטי, אין לי על זה שום שיפוט, אבל מתברר שדווקא לייצר חלופה ופחות להגיד את התפסיקו, כנראה שזה עובד קצת יותר, זה במישור האחד, ובמישור השני זה לשמור על ערוץ פתוח של קשר, שהוא תמיד יותר שווה ממשהו אחר. תמיד בחלופות שלי, משהו בקשר, אני לא רוצה להפסיד אותו, לא שווה לי את זה.
זאת אומרת, את אומרת לנו, אם בתחילת השיחה שלנו תיארתי את המצב שבו ההורים שומעים איך הנוער נערך לעלייה ללבנון לצורך הדוגמה, וככל שההכנות גוברות ככה, רף המתח והחרדה גובר, מה אתה לוקח, מה אתה לא לוקח, עם מי אתה הולך, לכמה זמן, מתי חוזר, לכמה זמן אתה מתקשר, כל הלחצים האלה, את אומרת לנו, להירגע, או שאת אומרת, תמשיכו להיות עם האצבע על הדופק.
אז עוד פעם, תלוי מאיזה מקום זה מגיע. אם אני מאוד לחוצה ואני מיד על הדופק, ובוא תיתן לי ותדווח לי, וזה ככה זה גם נשמע. אז זה הופך להיות פרוטוקול משטרתי, קרוב למשטרתי. אבל אם זה ממקום של קשר, אתה רוצה לדעת איפה הילד שלך, אני בהחלט חושבת שצריך לדעת איפה הילדים. אגב, גם יש בני נוער שהערוץ הוא מספיק פתוח, והקשר הוא נמצא במקום כזה, וגם הילד הוא במקום כזה. שאתה תגיד לו, אני לא חושב שזה רעיון טוב. אני לא חושב שזה רענת, וזה גם מתקבל. אני מדברת, כן, יש לנו קשת מאוד מאוד רחבה, אבל נניח שאני מדברת על מקום שילד רוצה ללכת, ורוצה להתנסות, ורוצה להיות, ורוצה זה. אוקיי, אז תשאיר ערוץ פתוח. תדע שיהיה לו מספיק כסף לדעת לחזור להיות חירותי וחופשי, ושתהיה לו את הבחירה בכל רגע נתון להחליט מה הוא עושה בלי תלות בחברים שלו. הטלפון שלי תמיד זמין. אתה יכול להתקשר בכל שעה של היום. המקום של הערוץ הפתוח הוא חשוב. עוד דבר שחשוב, אבל שוב, לא דווקא לקיץ או למשהו אחר. יש ילדים שיש להם נטייה על הריגושים האלה. יש בני נוער כאלה. יכול להיות שאחר כך הם יגיעו ליחידות מאוד מובחרות, או שלא, אני לא יודעת, אבל יש דבר כזה. אפשר לספק את זה בכל מיני דרכים. אפשר למצוא הרבה גולשי סנפלינג, וכל מיני כאלה שעושים ספורט אתגרי, שלא בהכרח אנשים שומעים, זה לא חייב ללכת ביחד. וזה גם מקום שאפשר להשתמש בו. לייצר את לתת מענה לצורך, אבל בתוך מסגרת נכונה. שהיא גם מלמדת, גם שם יש כללים, גם שם יש זהירות, גם שם זה, אבל הוא נותן מענה למשהו שלפחות אצל חלק מבני הנוער, זה צורך שלהם.
נוצר ביניכם קשר שנמשך מעבר למה שקרה שם, זאת אומרת, שנה אחרי, יוצא לך עוד לדבר עם מי שפגשת אותו איפשהו בחוף?
זה נקודה לא קלה, כי באמת נוצר קשר, והרבה פעמים הוא קשר גם משמעותי, ובאופן עקרוני יש לנו חיסיון, סודיות, אנחנו, אסור לנו להוציא דברים, אסור לנו לתת פלאפונים, לא כמתנדבים, לצוות הקבוע כן, אבל כמתנדבים לא. אני גרה ביישובים, אז אני פוגשת הרבה, אני פוגשת אותם אחר כך בחתונות, אנחנו כבר סוגרים, לדעתי 8 או 9 שנים בחופים, אז יש כאלה שכבר עשו את הסיבוב שלהם, וחזרו חזרה למקום קצת יותר גבוה בהתחלה.
למקום מבטחים.
ואני פוגשת אותם, ואני פוגשת אותם, עם ילדים או בחתונות, זה נורא נורא מרגש, זה מאוד מאוד שמח.
וכעיקרון,
לפעמים חוזרים לחופים.
אסור לכם לתת את מספר הטלפון שלכם ליום שאחרי שתחזרו הביתה.
כן, כולל מצב שהיה לנו כמה פעמים, שנגיד נער דווקא מתחבר למישהו מסוים, ונוצר לו קשר, והוא ממש לא מצליחים להעביר אותו הלאה להמשכי קשר ולשלב, ובאמת הוא זקוק לזה, הוא נמצא, כן היה לנו, יש משהו בחוף שהוא מאוד מאוד מאפשר, והרבה פעמים משהו שסגרת והחזקת, והחזקת אותו כזה חזק, דווקא עם הבן אדם הזה שלרגע פגש אותך והוא לא מכיר, והוא לא מחויב, וזה דווקא פה, לי באופן אישי זה קרה כמה פעמים, פתאום הוא פותח את ליבו ומוציא משהו שנראה כמו פצצה, אז קודם כל התגובה של הצד השני היא מאוד משמעותית בעניין, והיא מאוד מאוד יכולה לעזור להמשך. כאילו אף אחד לא נבהל, שמעו, הכל בסדר, לכל דבר יש פתרון, יש מענה, ואז כן יכול להיות מצב שנגיד הוא לא עובר הלאה, הוא לא מצליחים לחבר אותו לצוות הקבוע מאיזושהי סיבה. גם במצב הזה, אלה הם, אנחנו לא מעבירים. אנחנו יכולים ליצור קשר עם הרשות, אנחנו יכולים, לא אני, העובדת סוציאלית או מישהי שמוסמכת ורק על דעת הנער, לאיזשהו המשך של קשר, אבל זה צריך להיות מרצונו, זה צריך להיות מקום שהוא משתף פעולה, שהוא אומר, אני יכולה להציע לו את האפשרות, אני יכולה להגיד לו, תראה, יש מומחים בנושא הזה, אני מכירה באזור שלך את זה, בוא תדבר, בוא מדע. לפי רוב זה עובד, לפי רוב זה בסדר. אבל יש מצבים שלא.
כן.
ומכבדים את זה.
כן, אז נשמע כמו משהו שבאמת אפשר לדבר עליו לא מעט, ואכן אנחנו עושים את זה בתקופות האלה, בעידן הזה, לקראת הקיץ, מדי שנה. בהחלט חשוב, בהחלט מעניין, הדוקטור נירית ראוכברגר, ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי, מכללת אורות ישראל לקנה. תודה רבה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה, כל טוב.
תודה רבה רבה, להתראות.
שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לראש מכון צומת, הרב מנחם פרל, שלום הרב.
שלום וברכה,
צהריים טובים. אתה חוזר בימים אלה מגרמניה, שם היית שותף לכנס ועידת הרבנים האורתודוקסים של גרמניה, ושם מסתבר, הצגת בפני הרבנים את היכולות הטכנולוגיות לפתור להם כמה בעיות שהם מתמודדים איתם ביום יום.
כן.
במה מדובר?
אז ככה, יצאתי באמת בשליחות של ההסתדרות הציונית העולמית, בראשותו של הרב וסרמן, הרב יחיל וסרמן, המחלקה לשירותים רוחניים בתפוצות, ובאמת נעמתי בפני הכנס הזה, ה-ORD, האורתודוקס רבנים דויטשלנד, ועסקנו בסוגיות שמעסיקות אותם, החל מתחבורה ציבורית, שימוש בתחבורה ציבורית בשבת, שהנושא אומנם לא חדש, אבל צורת המגורים היום בערים בגרמניה הם כאלה שרוב מוחלט של הקהילה גרים רחוק מאוד בבית הכנסת. בית הכנסת ממוקם דווקא בשכונה יותר יקרה, ומדובר בכמה קילומטרים, ובציבור שלא מאוד עדוק בדרך כלל. והשאלה הייתה בין העלמת עין, או אולי התעקשות שהדבר אסור, לבין אולי הדבר מותר בתנאים מאוד מסוימים שאפשר לעמוד בהם. נושא שני שעלה שם זה הבטחת בית הכנסת.
רגע, אתה כן. ממש תכוון להשאיר אותנו במתח בשאלה הזאת. באמת, מה עושים? זאת אומרת, אנחנו שומעים על מציאות של רבני קהילות ברחבי העולם שמכירים נקרא זה בחולשות הרוחניות של בני הקהילה שלהם, והם מגמשים את ההלכה או מוצאים את הפתרונות האלה ואחרים, אבל בנקודה הספציפית הזאת יש פתרון?
כן, כמו כל דבר טוב ביהדות או בהלכה, הוא שנוי במחלוקת. באמת הרב פיינשטיין אסר להשתמש בתחבורה ציבורית בכל צורה ודרך בשבת. כך גם הזכרתי שם את חלקת יעקב, שזה הרב מרדכי יעקב ברייש, שגם היה רב בגרמניה לפני מלחמת העולם וגם אחרי, וגם בשוויץ, בציריך, ואחד מרבני הקהילות, שהוא רב היום בחצי משרה בגרמניה וחצי משרה בציריך, גם באיזה קהילה, אז הוא קם ואמר, רגע, אני התפללתי אצלו בבית הכנסת, ואני יכול לומר לך שהטיעון שאמרת הוא צודק. מה טענתי שם? אמרתי שכשאדם קהילה של כולה, קהילה חרדית, דתית מאוד, ירא שמיים, וקשה לאנשים לנסוע, ומתלבטים ללכת, האם הוא חייב ללכת ברגל, או לפעמים להימנע מללכת לבית הכנסת, או להשתמש בתחבורה ציבורית, אולי אני אפילו יאמר קלנועית. אז אני מבין שהאגרות משה אמר לו אסור בשום אופן, כי שם ודאי מדובר באחד כזה. את החלקת יעקב, אינני מכיר את הקהילה שלו. אותו רב קם ואמר, רגע, אני גרתי בקהילה הזאת, והקהילה הזאת היא לגמרי חרדית. אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין, משום שבהחלט יש מי שמתיר, הרב עוזיאל, הרב הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי שבקום המדינה, תיר, יש לו תשובה ארוכה, זה בסימן ין ג' בפסקי עוזיאל בשאלות הזמן, שתיר להשתמש בחול בתחבורה ציבורית, בתנאים מסוימים, כמובן שהיא לא נוצרת, היא לא בשכונות יהודיות, זאת אומרת, היא לא דווקא בשביל יהודים, והרוב לא, הנוסעים לא יהודים, והנהג הוא לא יהודי, והוא גם לא עוצר עבור היהודים וכו', ואין צורך לטלטל כרטיס ולשלם. אפשר לנסוע בתחבורה ציבורית, ולכן אמרתי שבסוף ההכרעה צריכה להיות על ידי רבני גרמניה, או על ידי יושב ראש ה-ORD, הרב אפל, אביחי אפל, כן, ישראלי שמשמש שם בתפקיד המכובד והמאוד מאתגר הזה. אבל בהחלט יש מקום להתיר, להשתמש באופן הזה בתחבורה ציבורית בנסיבות המאוד מיוחדות שלהם, שהיהודי שבא להתפלל לא ירגיש כמו גנב ומרמה את הרב, ובסופו של דבר אולי זה גם ירחיק אותו מבית הכנסת.
בעיות נוספות שהעליתם שם, אני מבין שגם סוגיית ההבטחה מול תופעות אנטישמיות כאלה ואחרות, גם היא מעסיקה אותם, ובתחום הזה הרי יש לכם פתרונות טכנולוגיים ארוכי שנים.
כן, אז כך, אפילו הכביד על העניין בזה שלאחרונה הגופים שמאבטחים או קובעים את הקריטריונים להבטחה של המוסדות היהודים בגרמניה דרשו שהשומר הוא יהיה יהודי, חבר קהילה, ולא איזה שכיר מבחוץ, ולכן נכנסו גם לסוגיה הזאת. מצלמות אבטחה שסורקות את בתי הכנסת סביב, לוודא ולדאוג בשעת הצורך שהסריקה תהיה אוטומטית, למעט מקרה שמזהה משהו חשוד, ואז אפשר להשתלט על המצלמה, שזה דבר שאנחנו בצומת יודעים ועושים.
אגב, עולה השאלה בקהילות הללו, הרי לא כל השלכת ביצה על חלון של בית כנסת זה פיקוח נפש. השאלה היא אם המצלמות האלה שעכשיו סורקות את סביבות בית הכנסת יכולות או צריכות לערוך את ההבחנה הרוחנית הזאת. אולי אתה אומר לי בעצם בכלל אין שום צורך, מבחינתנו יוצאים על עסקי קש ותבן ואיזה משהו מקביל לעניין הזה.
כן, אבל פה המצלמה היא לא רק על מה לצאת, על עסקי קש ותבן, אלא מה עושים עם הדבר הזה, זאת אומרת, אחרי שקרה איזה אירוע, חלילה אירוע ביטחוני, שיהיה לך תמונה של אותו של אותו אדם. כן, רמת ההבטחה שם היא מאוד גבוהה, מאוד לא מקובלת בארץ, גם לא בקניונים ומקומות שדורשים הבטחה. בכל בית כנסת בגרמניה יש שתי דלתות ביטחון כפולות, זאת אומרת דלת אחת שכדי גם כדי להיכנס אליה צריך שהשומר יפתח אותה באופן חשמלי. המתפלל או מבקש להיכנס נכנס לתוך שטח סטרילי, הדלת נסגרת ושוב זיהוי של איש ביטחון, ורק אז הדלת לבניין בית הכנסת נפתחת. זאת אומרת, יש פה מרחב סטרילי שלא מקובל אצלנו בשום מקום הבטחה רגיל בארץ, כן, להוציא משרד ראש הממשלה או לא יודע, מקומות דומים לזה, ולכן מקומות היקד דרושה מצלמה, אם קרה אירוע שהוא לא זריקת ביצה, שידעו להגיע לחלילה למפגע. גם לדלתות החשמליות הללו היינו צריכים ליצור באמת פתרון של גרמה, זה הפתרון היחיד שאפשר, אי אפשר לעשות אותו לא פתיחה אוטומטית ולא בדרכים אחרות שלנו. יש מקומות גם בגרמניה כמה קהילות שזה מסתובך יותר, משום שהמיקום המעולץ של השומר לא מאפשר לו לראות בכל רגע נתון שיש מישהו שמבקש להיכנס, אלא אם כן אותו יהודי יצפצף. אז גם לזה מצאנו פתרון, כדי למנוע את הצלצול בחשמלי בשבת. יש נורת לד שעובדת כל הזמן, באופן כזה שאדם נוגע בדלת, הזרם של הנורה משתנה והוא מהיר קצת יותר, הוא מעבב. ואז השומר שנמצא בחדר, שהוא לא כל הזמן יסתכל רק על הדלת, כי זה שעות, יכול לפתוח את השער.
זאת אומרת, לא מדובר בכיבוי והדלקה, אלא בחיזוק תאורה שכבר
שינוי
קיימת.
זרם. שינוי זרם. נכון, שינוי זרם, ובאופן הזה, אחרי שהשומר זיהה שיש מישהו שרוצה להיכנס, והוא זיהה שהוא רשאי כניסה, אז פתיחת הדלת היא באמת באמצעות גרמה, שזה אנחנו מתירים רק לביטחון ורפואה.
אני רוצה לשאול עכשיו באופן עקרוני, אני מתאר עצמי שהיו עוד כל מיני פיתוחים ורעיונות שהעליתם שם, או משימות שהציגו בפניכם כדי להתמודד איתם. עד כמה, אני רוצה לשאול באופן עקרוני, עד כמה באמת קהילות יהודיות ברחבי העולם עושות שימוש בפיתוחים של צומת, ואני שואל את זה אולי לנוכח המאפיינים אולי יותר חרדיים של קהילות מסוימות, אולי פה בארץ פחות מתייחסים לפיתוחים האלה, אולי שם יותר, מה המצב בהיבט הזה?
תראה, נכון, יש באמת כמה, שלושה מרכזים ענקיים של יהודים בגולה, עדיין ארצות הברית בעיקר, ואנגליה וצרפת, אבל זהו, כל היתר זה קהילות מאוד קטנות, שברובם הם לא כפי שציינת, ועשרות קהילות מהם, מחוברות למכון צומת, אני יכול לומר גם קהילות חרדיות, זאת אומרת, בחול מאוד מבדילים בין החרדי, בין שמירת המצוות לבין הפוליטיקה, וגם בעבר, גם בחודשים האחרונים פנו אלינו גם בדצים שבלבל של בדץ עדה חרדית פה בארץ, כמו קדטיה או קדסיה בלונדון, שפעלו אלינו כדי לאשר את מדעי המים שלהם לפני מספר חודשים, וגם בדץ אחר, KF, של איחוד הקהילות האורתודוקסיות בגרמניה, ראש הבדץ ישב אצלי אפילו במשרד לפני תקופה קצרה, ודנו ביחד במציאת פתרונות לקהילה שלהם, ואפילו ביקש שנפרסם אפילו כמה דברים בתוך הקהילה, ואנחנו בקשר איתם, וככה קשה למנות, וקהילות
עם... זאת שם, ברגע שאנחנו, אין את העניין, את הפיל הלבן שנקרא הציונות, המלחמה בציונות, אז בעצם כולנו מדברים על אותה הלכה, מנסים למצוא את אותם פתרונות, על פי אותו שולחן ערוך ועל פי אותם פוסקים, ובעצם אפשר לקיים שיח תורני ראוי.
כן, בהחלט. אני יכול לומר לך, אפילו כרגע יש לנו איזה קשר עם קהילה, לפחות הרב של הקהילה הוא חרדי, ברומניה, בבוקרש, לגבי מגנומטר, שער חשמלי. כן, כי הקהילות היהודיות בחול באמת מרגישות קצת יותר מאוימות מהחיים היהודיים הפשוטים פה בארץ, גם בטווח שבית הכנסת, כן, אצלנו בעיות הביטחון הן עוטפות את המדינה ופחות בשטח בית הכנסת.
כן. טוב, אז אנחנו נמשיך לאחל לכם הצלחה. מדי פעם אנחנו ככה נתעדכן במה שקורה אצלכם, בפיתוחים שנמצאים אצלכם, הדברים בהחלט ממשיכים לרתק אותנו. הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, תודה רבה וכל טוב.
כל טוב, תודה גם לכם.
שלום וברכה. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לאורך הדין אריה ארבוס, לדוקטור נירית ראוכברגר, לעורכת הדין סוזי ארניה, לאדם אפון, לרב מנחם פרל, לכם על ההזנה, סור וחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.